כן, כן, בריקדרים, מה נשמע? מה נשמע? איך עבר עליכם השבוע הזה? אתם יודעים, קורה משהו מאוד מוזר. בכל פעם שאני צריך להתיישב מול המיקרופון אחרי שבוע דרמטי, לוקח לי קצת זמן לארגן את המחשבות. אולי כי הכל יותר מדי גדול, יותר מדי עמוס, יותר מדי צועק, יותר מדי זועק, יותר מדי מרטיט את הנפש ואת הנשמה. אז השבוע הזה היה השבוע של עילת הסבירות. הרחובות היו מלאים באנשים ובמפגינים, הרבה מאוד שעות, הרבה מאוד ימים. זה היה מרהיב ממש. אז קודם כל מחיאות כפיים ותודה ענקית לדמוקרטים, לליברלים, לאוהבי ישראל אמיתיים שיצאו כדי להגן על הדמוקרטיה הישראלית. באמת תודה. תודה כאזרח, תודה כאדם על העבודה הקשה שלהם. וכשיש שבוע כזה, אז אני אומר, אוקיי, יום רביעי, יאללה, אני אשב להקליט, ואיכשהו זה לא מסתדר, ומגיע יום חמישי, ואני אומר, אוקיי, לקראת סוף שבוע חייבים משהו. והאמת שזה גם השבוע של תשעה באב, אני מקליט עכשיו ב-27 ביולי, תשעה באב, וקרה משהו בתשעה באב. אני אספר לכם בקטנה. במשך כבר כמה שנים, אני מנחה מדי תשעה באב איזשהו פאנל. אז זה שנתיים, שלוש, הנחיתי בצוותא, והשנה ביקשו ממני מכנס דירות להנחות פאנל בתל אביב, בצפון תל אביב, במרכז רוזין, ואכן כמובן שמחתי, זה הכל בהתנדבות, ואני עושה את זה כי צריך לדבר וצריך לשמוע וככה. והיו שלושה על הבמה, העיתונאי הפובליציסט המוציא לאור יונתן יבין, והייתה שם גם מירה לשם, שהיא אישה דתייה, גרה כיום בתל אביב, אבל היא באה מעזה, נדמה לי, מרצועת עזה, היא פונתה משם, והיא בימאית, והייתה מירה בוזגלו, שאני חושב שכולכם מכירים, מלהקת, יש את קולנוע, יש את סרטים, יש את טלוויזיה, יש את כל מיני, וישבנו שם על הבמה הזו, והיה קשה, 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 ממש, היה קשה. 25 שנים אני עובד מול קהל על במות, ואף פעם לא הרגשתי שאני רוצה אשכרה לרדת מבמה באמצע אירוע. לא הרגשתי דבר כזה. אבל הפעם היה קשה, ובאו כמה עשרות אנשים לתוך האולם בתשע בערב, ובאו לשמוע, ואני מניח שהיו שם אנשים שבאמת חשבו שאולי ניתן להתקדם לאיזשהו שיח ולעשות משהו, ולא יודע. היה קשה, היה לי כבד על הלב, כי היה פיצוץ, כי היה רעש, כי היה בלתי נסבל, כי אף אחד לא הקשיב, ואתה ממש, אתם יודעים, אפשר היה להרגיש את הדרמה, את המתח, את הכאב, את הכל. בקיצור, אני יוצא משם ב-11 בלילה, ואני רואה שרונן צור, היועץ האסטרטגי, האיש שיש איתו פרק גם פה, שהוא הכריז על המלחמה שלו בטרור הביביסטי, ראיתי שהוא בצייץ משהו שאני מדבר עליו כבר הרבה זמן, תכף תשמעו על מה אני מדבר, והוא אומר, בגדול הוא אמר, צריך ממשלת אחדות. אבל אתם יודעים מה, חכו שנייה, אני רגע מסתכל, אני אביא לכם את הציטוט המדויק של רונן צור, הנה, שימו לב. חייבים לעצור. תשעה באב הקשה והכואב ביותר. אווירת חורבן ממשית, שיח עזיבה מכל עבר, שיח היפרדות נורא. הצבא שהיה משנת בטון יצוק הופך לקנה רצוץ. תחושה של איום קיומי, אי ודאות ובהלה במיליוני בתי אב ואם. חייבים לעצור. זאבים טורפים סביבנו מייחלים לרגע הזה של החולשה. מטורפים קיצוניים בתוכנו משרתים את האויב. סוכני בגידה שמקור כספם במדינות עוינות מציטים בינינו אש. חייבים לעצור. אני מבקש מגנץ, אייזנקוט ומיכאלי, קיומנו ועוצמתנו חשובים מכעסנו. אנא, כנסו כעת לממשלת חירום. החליפו את המטורפים. קחו פיקוד על הביטחון, המשפטים, ביטחון הפנים. שימו יד על ההג. אל תיתנו להם להחריב את הבית. לפני הדם, לפני היזע, לפני הדמעות. חייבים לעצור. כן, זה מה שכתב רונן צור, שאי אפשר להתבלבל באיזה צד הוא נמצא, ומה הוא חושב על בנימין נתניהו ועל הליכוד ועל כל התרללת שהולכת פה בתקופה האחרונה. וכמובן שריטווטתי, או הקסקסתי, אני לא יודע איך קוראים לזה עכשיו בטוויטר, את ההודעה הזו, ומיד הרמתי טלפון לרונן, אני חושב כבר מיוני, יולי 22, 2022, אני כותב ואומר וכותב ואומר, אחדות, הרק לא ביבי הזה, אמרתי את זה בשנה שעברה, באמצע קמפיין בחירות, יוביל אותנו לאסון כבד מאוד. אמרתי את זה בשנה שעברה לבני גנץ, אמרתי את זה בשנה שעברה ליאי לפיד, כתבתי את זה בכל מקום, אמרתי את זה בכל מקום, אפשר למצוא התייחסויות שלי, כולל בתוכנית של אראל סגל ב-103. ואמרתי שאחדות היא צו השעה. יוני 2022. חצי שנה לפני הנאום המקריפ של החורבניסט יריב לוין בינואר. לא הקשיבו. לא רצו לפתוח שום סוג של ציר הידברות עם נתניהו. רק לא ביבי. אמרתי וכתבתי, רק לא ביבי מת. הסיסמה הזאת מתה. ואם היא לא תמות, זה יוביל אותנו לאסון. הנה האסון פה. הנה הוא הגיע. אני יודע. מי שמאזין לבריקדה, בטח יודע. שאני הולך להגיד עכשיו, שחייבים אחדות. חייבים אחדות. הממשלה הנוכחית היא כישלון מחפיר, ביזיון, בושה, חרפה, חבורה של חורבניסטים, שונאי מדינת ישראל. זאת ממשלת ישראל כרגע. אבל לא כולם שם כאלה, אבל הם בברית עם חבורת המשיחיים, שפשוט דופקת את מדינת ישראל עם הראש בקיר, מפרקת את המדינה לחתיכות. ולכן חייבים ממשלת אחדות, כן, עם נתניהו. גנץ, לפיד, ביחד, עם הליכוד. יותר מ-70 מנדטים. ביתה, ענקית החוצה לבן גביר וסמוטריץ' וכל החבורה הזאת. ובלימה מיידית של הטרפת והטרלול. אין לי מושג אם נתניהו רוצה בדבר הזה. אין לי מושג. אני לא יכול לדעת. הוא משקר כמו שהוא נושם, האיש הזה. משקר כמו שהוא נושם. אי אפשר להאמין למילה אחת שלו. אני יודע, יש פה בעיה לוגית. כי אם הוא משקר כמו שהוא נושם, איך אני מאמין לו? אני לא מאמין לו. אני לא מאמין לכלום. האיש משקר עד שהוכח אחרת. אז איך סומכים עליו? איך עושים איתו עסקים? אני לא יודע. אבל אני יודע שאת מדינת ישראל אנחנו לא יכולים יותר להפקיר בידי חבורת הטרלול הזאת. בידי חבורת הטרלול הזאת. זה פשוט לא יכול לקרות יותר. אנשים עוזבים את הארץ. רופאים, מהנדסים, מתכנתים. טייסים לא רוצים לטוס. אנשי מודיעין לא רוצים להביא מודיעין. הצבא מתפרק. החברה מרוסקת. וכל זה כדי שנתניהו יברח מהדין. וכדי שהמשיחים המטורפים יקבלו את הריסוק של מערכת המשפט. זה פסיכי. תחשבו על זה רגע. מאות האלפים, המיליונים שיצאו לרחובות במשך 30 שבועות, עשו פה משהו מרהיב. אלה גיבורים. גיבורים כולם. אחד אחד. אחת אחת. תודה. אבל מחאה לא מספיקה. היא לא מפילה ממשלות. בטח לא ממשלה של כושלים שעוד לא עשו כלום. שום דבר טוב. רק להרוס. ולכן צריך לעשות משהו כדי להחזיר את השפיות לפה. אחדות, חירום, תקראו לזה איך שאתם רוצים. עוד מעט, אני אדבר עם רונן צור לשמוע מה הוא אומר. אבל לפני כן, זה מחלחל. הדיבור הזה מחלחל. ואני יודע כמה קשה לשמוע שמישהו אומר לעשות עסקים שוב עם נתניהו. אי אפשר להאמין לאיש הזה. כלום. ועדיין, אירן שוורץ הוא מראשי המחאה, הוא אמר לי היום בשידור בוויינט, שבמצב שנוצר גם הוא, היה תומך בממשלת אחדות. הנה, תקשיבו לדברים, קטע.
אתם פרשנים טובים ממני, לצערי זה נראה לי כמו חלומות או חזונות שלוואי והיה ניתן להגשים אותם בכלים כאלה או אחרים. אנחנו לא
אתה שם, היית מוכן שאופוזיציה תישב עם נתניהו היום? היית מוכן שתהיה פה ממשלת אחדות שבה נתניהו, ראש הממשלה, לפיד, שר החוץ, סגן שר הביטחון?
אני עכשיו מדבר בתור אירן שוורץ, כן? ולא מנהל מטה המאבק, בסדר? כי יש פערים ואנחנו אנשים שונים.
לגמרי.
בסיטואציה בה היה בסיטואציה בהן היו ערבויות מוחלטות וברורות, מוחלטות וברורות, כי זה הפער, הבעיה הגדולה שלי היא לא עקרונית של מה שאתה מדבר עליו, אלא היכולת ליישם אותה, כי אנחנו מתחקרים, אנחנו מסתכלים אחורה. אם היו ערבויות בטוחות שהיית יכול לוודא שהדבר הזה קורה, והיינו יכולים להוציא את הקיצונים שבינינו, ולייצב את מדינת ישראל דורות קדימה, הייתי מוכן אישית לשלם את המחיר הזה. אבל אני חושב שאנחנו לא, אנחנו ניפול בשלב הערבויות עוד לפני שלב העקרונות.
עכשיו אחרי זה, אירן שוורץ נאלץ להבהיר ולדייק, והוא התכוון שאין ערבויות שנתניהו יכול לתת וכו'. הוא צודק, אין ערבויות. לנתניהו יש שאלה מין, קשה לעבוד איתו. ועדיין אני חושב שבעת הזו צריך לחשוב מה עושים. מה עושים? מה עושים עם המדינה הזו? האם ממשיכים לתת לחבורה המופקרת הזאת להוביל את המדינה? אין לי מושג מה גנץ או לפיד מעוניינים לעשות עכשיו. אבל אם אני צריך להגיד משהו, זה לגנץ ולפיד, תקראו לאחדות. הישראלים צריכים לדעת שיש פה אנשים אחראים. אל מול המופקרים יש אנשים אחראים. השבוע ראינו את לפיד שם את האגו בצד, הולך למסע ומתן, מוכן לוויתורים כדי להציל את המדינה. אני לא יודע האם הוא מוכן לשבת תחת נתניהו. כנראה שלא. אבל זה חייב להיפסק. ותחשבו רגע גם פוליטית, אם המחנה הליברלי יעביר מסר שרק לו ביבי הזה זז הצידה, זה יוציא הרבה מאוד מן המתח. יש המון מתח בגלל רק לו ביבי הזה, במחנה של נתניהו, אצל הביביסטים. זה דלק. אז קודם כל מוצאים את הדלק הזה. אומרים וואלה, מכירים בנתניהו, הוא ראש הממשלה, הוא נבחר, מכירים בו. זה קודם כל. והאחריות, לפיד וגנץ ביחד. אז אומרים לי, שמע, אבל גנץ כבר היה שם, ודפקו אותו ורימו אותו. נכון, נתניהו ניחל אותו. עבודת בוחלות 100 על 100. ועדיין הוא היה עם 17 מנדטים, הם היו עם 54 בליכוד והחרדים. זה לא התחבר, זה לא יכול היה להיות פריטטי, אפילו לוגית. אבל אם לפיד וגנץ הולכים ביחד, הם פלוס מינוס כמו הליכוד, ביחד זה יותר מ-70 מנדטים, זה רוב הציבור הישראלי, ורוב הציבור הישראלי רוצה שקט, רוצה להפסיק את הטירוף הזה שקורה עכשיו. את זה אפשר לעשות אך ורק באמצעות אחדות. אני אומר עוד פעם, כל הסימנים אומרים למה לא, כל תמרורי הזרה אדומים, אני יודע את זה, ואני יודע שאני אקבל גם תגובות קשות, כבר קיבלתי, לא אכפת לי. אני חושב שבני גנץ, כשהוא נכנס לממשלה פעם קודמת, הציל את מדינת ישראל לתקופה מסוימת, בלם את הטרלול המטורף של דודי אמסלם, זרקלם, וכל החבורה הזאת שהיו שם, ויריב לוין, וכולם. אז מה עכשיו? מה עכשיו? לנתניהו כרגע, גם אם הוא רוצה, נגיד, אין אלטרנטיבה, הוא לא יכול להעיף את בן גביר וסמוטריץ' ולעשות בלימת חירום. לא שאני טוען שהוא כזה אמיץ, אבל סתם בשביל הדיון. והמצב פה קטסטרופה במדינה, גם ביטחונית, גם חברתית, גם כלכלית, גם עכשיו הרופאים שרוצים לעוף מפה. חברים, להיות דבילים לא עוזר. להציל את המדינה, כן, זה יעזור. ואני אומר לכם, שאם מסתכלים על זה לא בטוח שגנץ צריך אחדות. אולי לפיד לא צריך אחדות. אולי צריך לתת לממשלה הזאת להתרסק ולרסק. אבל את מי הם ירסקו? אותנו, את המדינה, את הילדים שלנו, את הכספים שלנו, את החיים שבנינו כאן ובונים כאן בעמל רב. זה שווה את זה? אנחנו רוצים את זה? זאת דעתי. חברות וחברים, בשבוע הכל כך קשה שעברנו. זאת המציאות וזאת האמת, וכך אני חושב, ואני אומר לכם את זה כאן בבריקדה בפרק מיוחד, על אחדות. אתם לא חייבים לקבל החלטה. אבל תחשבו על זה שנייה. כרגע דוהרים לתהום. כי הם החורבניסטים לבד על ההגה. לבד. ומחאה לא מספיקה. צריך פה לבלום אותם מבפנים. להחזיר את המדינה לפסים. זאת האחריות של המחנה הליברלי והדמוקרטי. אם אפשר לעשות את זה, אני חושב שכדאי לנסות. ואותו הדבר נכון לגבי המסע ומתן על הסכמות. צריך להיכנס למסע ומתן עד סוף אוגוסט, לגמור עד החגים. זאת המתנה שיכולה להיות לעם. עד החגים, ערב ראש השנה, צריך לגמור את זה. לא נובמבר, כמו שנתניהו רוצה. לא, לא. עכשיו, עד החגים, בספטמבר. ראש השנה, כן, כן, לא, לא. בום. ואז רואים מה עושים הלאה. זה הסיפור האמיתי הפוליטי. לא לתת לנתניהו לגרור את זה עד נובמבר, עד תחת המושב. כי הוא ישקר וירמה, ואי אפשר יהיה לעצור את זה, כי יגיד, הנה, הגענו למסע ומתן, ארוך, יעני, ניהלנו, לא. ראש השנה, דדליין, בום, לעצור שם. טוב, אוקיי, אני לא רוצה להיות לבד פה. אני רוצה לדבר עם רונן צור, אלן.
ערב טוב, עטילה.
מה נהיה? תשעה באב, ככה הפחיד אותך קצת?
אותי, באופן אישי? לא. לא הפחיד אותי באופן אישי, אתה יודע שאני לא שלח לזן הפחדונים. אבל מה שגורם לי להוציא את ההודעה, זאת הסתכלות על המצב שאנחנו מדרדרים אליו במהירות. כמדינה עד לכדי סף קיום. ואם כל אחד שפותח את עיניו ומקשיב, גם לרמטכ"ל, לראש השבת, לראש המוסד, ומקשיב לאנשים שמתעסקים בליבת הנושאים הקיומיים של מדינת ישראל, רואה דאגה שלא ראינו כמותה מאז קורה.
כן, אבל איפה היית לפני חצי שנה? איפה היית בשנה שעברה? איפה היית לפני הבחירות? כשאנשים דיברו על ממשלה עם נתניהו, קפצתם כולכם ואמרתם, מה פתאום? רק לא ביבי. רק לא ביבי. אז עכשיו, פתאום כן ביבי?
לא, תראה, אנחנו מטריעים גם בחודשים האחרונים, כולל הפעילות שלי, מפני הסכנה שמביאים אותנו חבורת מטורפים לצידו של נתניהו. אם זה סמוטריץ', בן גביר, לוין, רוטמן, חבורה של אנשים שיושבת היום על הגה השלטון, מנצלת את חולשתו של נתניהו, גם עייף, גם מבוגר, גם חולה, ובעצם מביאה את מדינת ישראל לשאלה על המשך קיומה. תראה, אני לא בטוח שהאנשים, שגם אלה שתקפו אותי היום, ואני מקבל את כל המתקפות באמת באהבה, ומחבק את כל מי שהתייחס לזה, גם אם הוא לא הסכים איתי. אבל השאלות על קיומה של מדינת ישראל לא היו כאן מאז מלחמת יום כיפור, ומאז מלחמת העצמאות. ואנחנו עכשיו בשאלות על קיומה של המדינה לא מאויב חיצוני, אלא מאויב פנימי. אז אני שואל את עצמי, אוקיי, מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? אנחנו אמורים לתת להם להוביל אותנו לקצה הקיום? הרי מצבו של נתניהו לא היה ברור לאף אחד, גם לא לך וגם לא לאחרים, לפני מספר חודשים. ראינו גם את ההתנהלות שלו שבוע שעבר במליאה, ראינו אותו מתאשפז, ראינו אותו משקר ביחס למצב בריאותו, ואנחנו רואים את לוין ואת האחרים בעצם משתלטים על הובלת המדינה. אז תראה, אני רוצה לומר לך בגילוי לב, כשאני נכנס לערב תשעה באב, ואני רואה את הכותרות האלה על סכנה ביטחונית קיומית, כשאני רואה את הרמטכ"ל במופע וואלה לא נעים, למול הסכנות שהוא מטפל בהם מול שבר אמון קיצוני, כשאני רואה כמו לפני כמו שאתה ראית לפני כמה דקות את ההודעות על עלייה דרמטית במספר האנשים שמבקשים מסמכים להגירה מהמדינה, אז גם אני שואל את עצמי, מה האחריות שלי? והאחריות שלי עכשיו היא לקרוא ללפיד, לגנץ, למיכאלי, לאיזנקוט, לסער, קחו את ההגה של המדינה בידיים.
טוב, חכה, אנחנו עוד לא יודעים אם נתניהו בכלל מעוניין במהלך מן הסוג הזה, אבל עזוב שנייה, בוא תהיה רגע אסטרטג ולא זה שדואג למדינה. האסטרטג רונן צור, אני מתקשר אליך, שמי יאיר לפיד, רונן קפוץ אליי רגע לקפה, כדאי לי להיכנס לממשלה בעת הזו? אותו הדבר כמובן נעשה גם עם גנץ.
שואל שאלה נפלאה, מסיבה אחת, כאשר גנץ נכנס ממשלת האחדות עם נתניהו ב-2020, על רקע מגפת הקורונה, הייתה לכניסה שלו תמיכה עצומה. תמיכה עצומה, תמיכה של למעלה מ-70%. והתנהלות כושלת בתוך ממשלת האחדות הובילה לקריסת מעמדו הציבורי. אנחנו נמצאים במצב יותר גרוע מהקורונה. הקורונה לא אימה על קיומה של מדינת ישראל. היא הייתה מגפה שהכניסה את העולם כולו לחרדה, זה אי-ודאות, אבל היא לא אימה על קיומה של מדינת ישראל. ועכשיו, כשקורא לי יאיר לפיד וקורא לי בני גנץ, אחד היה שר ביטחון, אחד היה ראש ממשלה, אני אומר לו, לך למסיבת עיתונאים, אגב, משהו שיאיר לפיד היה צריך לעשות כבר מזמן, שים את הדברים בצורה מדויקת בפני הציבור, ותגיד להם את האמת, את האמת שאתה יודע. ואני רוצה לומר לך, פילה, אני יודע את האמת שיאיר לפיד יודע, ולא מדבר עליה. אני יודע מה יאיר לפיד יודע. מה? ומה שיאיר לפיד יודע, זה לא משהו שאנחנו רוצים שהאויבים שלנו ידעו. ואני חושב שיאיר לפיד צריך להעמיד כראש האופוזיציה את חומרת העניין בפני אזרחי מדינת ישראל. וזה שהוא לא עולה לדבר, זה שהוא לא מציף את החומרה הזו, וזה שהוא גם לא מקבל החלטה מנהיגותית, בעיניי זה יגיע עוד מעט למעילה באמון הציבור. הוא ראש האופוזיציה. אם אין לו את היכולת לעבוד מול הציבור או לקבל החלטה קשה, אז שיעזוב את התפקיד. שיעזוב את התפקיד. תשמע, גם צ'רצ'יל קיבל החלטה לא פופולרית. אבל קיבל. ואנחנו מצפים מהמנהיגים שלנו, או מהמנהיגים העתידיים שלנו, להסתכל על טובת המדינה. אתה שואל אותי כאסטרטג, כל אדם שעומד בראש המדינה או בראש האופוזיציה, חייב להיות אסטרטג. חייב להיות אסטרטג. אחרת הוא לא מתאים לזה.
זה לגבי יאיר לפיד, סבבה. מה עם גנץ, שכפי שאמרנו, נכבה מכל כיוון אפשרי, אפשר לשחק עם המילה הזו. הוא צריך ללכת על זה, כי יכול להיות שאתה יודע, הוא הפופולריות שלו בסי, אנשים רואים בו ראש הממשלה הבא, מחכים להתפרקות העסק, ואז אולי הוא ייקח את המושכות ויקח את כל הקופה. למה זה כדאי לו? פוליטית עכשיו אני שואל.
תראה, אתה יודע שעבדתי עם מני גנץ תקופה מסוימת, ואולי אתה יודע, אולי אתה לא יודע, אני לא נמצא עם בני גנץ בקשר למעלה משנתיים.
מצוין, זה רק הופך אותך ליותר אובייקטיבי, אז תענה?
נכון. ואני ראיתי את בני גנץ מקבל החלטות לא פופולריות, וגם החלטות שפוגעות בו אישית. אבל אני רואה גם מה קורה עכשיו. אני רואה את הציבור יודע להוקיר אנשים שברגע האמת לא מסתכלים רק על טובתם האישית, אלא שמים את טובת המדינה לפניכם. אז אני חושב שבני גנץ, אם הוא היה בא ואומר היום, תראו חברים, אזרחי מדינת ישראל, אני פופולרי, יש לי מנדטים יותר מכל מפלגה אחרת, אבל כרגע אין בחירות ויש סכנה קיומית. ואני לוקח החלטה, ואני לא אתן לנתניהו להוביל את המדינה הזאת לקצה הקיום שלה, או לשאלות קיומיות. ואני ארגיע את המערכת, ואני אדאג ששר מטעמי יהיה במשרד המשפטים, ושר מטעמי יהיה במשרד לביטחון פנים, וכך הלאה, ובמשרד האוצר. אתה יודע מה יקרה? לבני גנץ, מספר המנדטים יזנק. זה נכון שיש קבוצה בתוך תנועת המחאה, שהיא קבוצה מאוד חרדה ובצדק לכל מהלך שכזה, ואני מבין את זה. אף אחד לא מאמין לנתניהו, גם אני לא מאמין לנתניהו, אבל מנהיגים בשיעור קומה לא אמורים להאמין לנתניהו, אלא אמורים להנהיג את המדינה באופן כזה שלא מאפשר לו להוביל אותנו להמשך הטירוף הזה.
טוב, עכשיו בוא אני אשאל אותך משהו אחר. היה וישנו עדיין קו שאומר רק לא ביבי, קו שאומר שנתניהו עשו להאמין. אני מכיר אחד, רונן צור, שמנהל קמפיין נגד הטרור הביביסטי, זה במרכאות. איך כל זה מסתדר? יבואו ויגידו לך, תשמע, אתה מציל את ביבי עוד פעם. עוד פעם, הוא בקריסה, הממשלה שלו גמורה. אתה בא נותן לו אוויר עכשיו בעצם.
אני לא רואה ב-27 ליולי את הממשלה הזו כרגע גמורה. מה שאני רואה, אני רואה מציאות אחרת ממה שאתה מתאר. אני לא יודע אם שאלת כי אתה מאמין בזה או כי אתה מאתגר אותי, אבל אני רואה מציאות אחרת ממה שאתה מתאר כרגע. פגרת הכנסת, סליחה, מושב הכנסת הסתיים ונכנסים לפגרה של מספר חודשים, יושבת חבורת באמת מטורפים שלא הייתה כדוגמתה, על השילבר השלטוני, ועל קבלת ההחלטות החשובות ביותר לקיומנו כאן, ושום דבר לא מאיים עליה כרגע. וגם ברמה הפוליטית שום דבר לא מאיים עליה כרגע. עכשיו, האם אני רוצה שהחבורה הזאת תיקח אותנו לקבלת החלטות מול איראן וחיזבאללה? אני חושב שכמו כל מדינת ישראל, אני חרד מזה. האם הדבר הזה עושה טוב כרגע ברמה הפופוליסטית? לא. אז מה? האם טובת המדינה יותר חשובה מהפופוליזם שלי או של מישהו אחר? טובת המדינה היא לפני כל דבר אחר. לפני בני גנץ, לפני יאיר לפיד.
ולמה נראה לך שנתניהו היוות את הבייס שלו, ששומר עליו, שנותן לו, שהולך איתו באש ובמים, בטוב, ברע, בחקירה, בכתב אשמה, כולל את החבר'ה לסמוטריץ' ובן גביר, למה נראה לך שהוא היוות אותם החוצה?
תראה, אני חושב שנתניהו, אם הוא צלול, אמור לא לישון הלילה מהמידע שיש לו. הוא אמור לא לישון. ומכיוון שגורל מדינה שלמה נמצא כרגע בידיו, אז הוא אמור לעשות את הצעדים שמרחיקים את הגורמים שמסכנים את קיומה של המדינה מממשלתו, לחבור מחדש לבני הברית האמריקאי, ולעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי להרחיק את הסכנה. זה מה שהוא עבור לעשות אם הוא צלול. אם הוא לא יעשה את זה, ואתה תשאל אותי, אז אני אגיד לך שיש לי ספק לגבי שיקול הדעת של בנימין נתניהו ביולי 2023.
רונן צור, משהו מתחיל להתגלגל. נתעדכן בהמשך. תודה. זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.